הלימוד הזה ניתן במקור על ידי גשם מייקל במהלך הריטריט של 3 שנים שהם עשו כאן בין 2000-2003. מדי חצי שנה היה לימוד, אחת לחצי שנה היה לימוד של 4 ימים, זאת אומרת 4 שיעורים בכל לימוד. כל השיעורים האלה מציינת אותם השראה גדולה, חזון גדול, רוח חיה שחדורה בהם, ובטח כבר הרגשתם בלימודים שקיבלתם עד כה. הם היו מאוד יוצאי דופן. אנשים נכנסים לריטריט כדי לעלות למקום גבוה יותר, כדי לממש את הלימוד ולהתמיר את התודעה ולעלות למקום גבוה יותר. וכדי שזה יצליח, או כדי לתת לזה צ'אנס, נגיד ככה, אז אנחנו חייבים להיות זמינים. אנחנו חייבים לעשות את עצמנו זמינים. כך שאם תבוא המלאך, מי שזאת תהיה, שאנחנו כבר מוכנים, שאנחנו נוכל לעוף איתה. ודיברנו בשיעורים קודמים, עד כמה הדברים השונים שיש לנו בחיים הרגילים, בסמסרה, קובלים אותנו לסמסרה, בעצם קושרים אותנו לסמסרה. כל החפצים שאגרנו, כל הזהויות שאספנו, כל האנשים שהקפנו את עצמנו בהם, כל התארים, כל התפקידים, כל ההתעסקויות, כל אלה קובלים אותנו, כל אלה לא עושים אותנו זמינים. ככה שבדרך כלל אפילו לא נבחין במלאך, אפילו אם כבר מדבקת על הדלת, אנחנו לא נזהה אותה בכלל. ואם כן, אז אנחנו נגיד רק רגע, רק עוד זה נשאר לי. חלק גדול מהלימוד שהלמה נתן מתוך הריטריט, היה לימוד שבא להמחיש לנו עד כמה חשוב שנפנה את עצמנו, שנעשה את עצמנו זמינים. כי אחרת זה בזבוז זמן, אחרת אנחנו יושבים שם ואנחנו בעצם בסמסרה. אז דיברנו בשיעורים קומים על סמאדי, שמקיף את המלכות החיצונית והמלכות הפנימית, ועד כמה חשוב לפתח אותו, כדי בכלל לתת לעצמנו צ'אנס להיכנס לגני העדן האלה. ובלימוד הזה אנחנו רוצים להביא את זה אולי למקום קצת יותר פרקטי, כי שם זה היה כאילו התמונה הגדולה, מה זה הגני עדן ומה המישורים שמקיפים אותם. ודיברנו גם קצת על אספקטים פרקטיים, על איך להתפנות קצת מהעיסוקים ומהחפצים. בלימוד הזה על המורה, על הריקות של המורה, אנחנו ממשיכים בעצם לתאר את ההכנה שאדם צריך לעשות כדי לעשות את עצמו זמין, כדי שהוא יוכל לשמוע את הכל כשהכל מגיע, כשהמלאך מגיע. אז הלמה שלנו פיתח 18 קורסים, הקורסים של ACI, כדי להכין את האנשים בהדרגה. 18 קורסים לוקח זמן ללמוד, הזמן הזה הוא חשוב, ולוקח זמן לפתח את כל ההתייחסויות האלה בתודעה שלנו, לפתח את התפנית, לפתח את הבוליצ'יטה, לפתח את החמלה, לפתח את ההשקפה הנכונה, השקפה שמבינה ריקות, השקפה שמבינה שזה אפשרי בכלל, שמבוססת לגמרי בהבנת ריקות. לוקח זמן לדברים לשקוע, למה אומר צריך לשמוע אותם 7,000 פעמים והוא לא מגזים? לוקח שנים אולי לייצר את ההתייחסות, לאט לאט לשחרר את האחיזה בדברים שכל כך אנחנו אחוזים בהם ושקובלים אותנו, ובסוף אנחנו יוצרים את הגדרות סביבנו ובית הסוהר שבתוכו אנחנו אחר כך מתים. ואני ואתם ביחד עשינו מאמץ גדול מאוד להעביר את הלימוד הזה לעברית ולאפשר אותו לאנשים, לדוברי עברית בשלב זה. אני מקווה שנוכל להמשיך הלאה למזרח התיכון בהמשך, בשנים הבאות. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה. אבל בינתיים לדוברי עברית. ואני הייתי רוצה לפנות אליכם כמי ששותפים בדרך, כמי שצועדים בה כבר זמן מה, ושתרמתם כל כך הרבה לאפשר את הלימוד הזה בעברית, ולאפשר אותו להיות זמין על האתר וכך הלאה. ואתם מלמדים אותו לאנשים. אני רוצה להפציר בכם להמשיך לעשות את העבודה הזאת. אין ארוך לחשיבות שלה למען האנשים בארץ שמדברים עברית. לעזור להם להיות מוכנים, אלה שמוכנים כבר כמובן, לא כולם מוכנים באותו זמן, אבל אלה שמוכנים, אני לא יכולה למנות בכלל כמה אנשים פנו אליי והודו לי, על זה שהיה לימוד באתר, שהם יכלו להקשיב למשהו ושזה פתח להם פתח שקודם לא היה להם. כמובן לבד לא הייתי יכולה לעשות את זה, עדיין יש הרבה עבודה על האתר והזמן מאוד קצר. ואני רוצה להפציר בכם, אלה שעובדים על האתר, עושים את התמלולים, עושים את העריכות, עושים את העריכות הקוליות, עונים על תשובות, מתרגמים, מלמדים, להמשיך ולפעול בכיוון הזה, להמשיך לפתח את הפורום למשל, אנשים פונים בשאלות, אין להם כתובת השאלות שלהם. הפורום יכול להיות כתובת נהדרת, אתם צריכים לבקר שם לבדוק אם יש שאלות, ולענות על השאלות האלה. לעודד אנשים, לקרב אנשים לדרך. לא בגלל שאנחנו צריכים לגדול, לא בגלל שחשוב שנהיה גדולים, זה לא חשוב. בגלל שזה מציל אנשים, כי זה מציל חיים. ולהסתיר בהם וללמד אותם להכין את עצמם. הקורסים האלה עוזרים להם להכין את ההתייחסויות האלה, שלוש הדרכים העיקריות שאנחנו מיד פותחים איתם בקורס הראשון, ואחר כך הולכים ומפרטים לשאר הקורסים. אז אני רוצה לדבר קצת על החלטות שהייתי ממליצה שתעשו אתם בלבכם, כדי לאפשר לעצמכם ולאפשר לאחרים את הדרך. אחת מהם, אתם מכירים כולכם, היא נקראת לקסם נמדק, שזה לקחת אחריות אישית, לא להשאיר את זה לאחרים, לקחת כל אחד אחריות אישית לעשות מה שאתם צריכים לעשות כדי לאפשר לעצמכם המשך מוצלח של הדרך ולאפשר לאחרים כניסה לדרך והמשך של הדרך. לא לחכות לאחרים. לדאוג אתם שיש שיעורים שאתם תוכלו ללמד, שאתם תפנו את הדברים שאתם צריכים לעשות. כל אחד מכן אישית יהיה נפלא אם תוכלו לעשות ריטריטים. יש לכם כבר מספיק חומר, אפילו ממה שיש באתר, יש מספיק חומר לעשות ריטריטים. לקבוע לעצמכם לעשות פעמיים בשנה ריטריט של שבוע, 10 ימים, אולי יותר, לפי מידת המוכנות שלכם. בכל מקרה, לעשות ריטריטים, לפתוח קצת חלון, לתת קצת ספייס למיינד, ללכת למקום עמוק יותר, למקום של חוכמה עמוקה יותר, להרגיע אותו מכל הרעש והצדזית שבו אנחנו נמצאים במצב רגיל. החלטה שנייה שמאוד רצים שתעשו אם אתם רוצים להצליח בדרך, זו החלטה להמשיך בעצמכם ללמוד. להמשיך את הלימוד שלכם, לא להפסיק אותו. זה לא עוזר אם אתם מלמדים אנשים אחרים, אם אתם לא דואגים להמשך הלימוד שלכם. המורים חייבים כל הזמן להמשיך ללמוד בעצמם, אחרת אין מה שמזין את ההוראה שלהם. אז זה חיוני. כל מי שמורה, כל מי שמתכוון להיות מורה, ייצרו גם סנגה שתומכת אחד בשני, סנגה של מורים, שמאפשרת להתייעץ, שמאפשרת להברר קשיים שעולים. מאוד מאוד חשוב לי. החלטה שלישית מאוד חשובה זה להמשיך את תרגול המדיטציה. מאוד חשוב, מאוד קל להידרדר משם לעיסוקים אחרים, מי כמוני יודעת. בשביל שיהיה סמאדי צריך לבנות מדיטציה טובה. זה לוקח הרבה זמן לבנות. אז מאוד חשוב להמשיך להתמיד בתרגול של המדיטציה. לשמור על היומן. לשמור על היומן של 6 פעמים ביום. לעשות את זה חשוב, להמשיך במתכונת. ואני רוצה להוסיף לרשימה את היוגה. יוגה נהיית מאוד חשובה בשלבים היותר מתקדמים. אבל בגלל שאנחנו לא באים בגיל מאוד צעיר ללימוד הזה, הגוף כשמתבגרים מהר מאוד יכול להידרדר, מהר מאוד יכול להידרדר. אז מאוד חשוב לשמור אותו במצב טוב, לשמור על הזרימה של הרוחות והרוצים במצב טוב, יוגה מאוד חשובה. אז אלה הסכמים פנימיים שלכם. ומה שאתם עושים בפנים, צריך שיהיה לזה גם מגבילה חיצונית, וזה לעזור לאחרים לעשות אותו דבר. ליצור מקומות לימוד, ללמד, לארגן קבוצות, לאפשר קבוצות, לפרסם את הלימוד, לעודד תלמידים, ללמד אותם מדיטציה, ליצור אפשרויות של ריטריט, ליצור מקומות של ריטריט, להמשיך לתרגם כפי שמתאים, לעשות את הלימוד זמין לאחרים. ואני רוצה שוב להגיד, אני חושב שאני אחזור את זה עוד הרבה פעמים בלימודים האלה, שכדי להיכנס אחר כך ללימוד הטנטרי הגבוה, צריכים שתלמידים ישלימו 18 קורסים של ACI. שיהיה תנאי מוקדם, זה חשוב. הוא לא התנאי היחיד, צריך גם מידה של בגרות בדרך כדי להצליח בלימוד הגבוה. אבל ההשלמה של 18 קורסים נותנת צ'אנס לבגרות הזאת להתפתח. אז זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. ואנחנו יצרנו עכשיו מסגרת של לאה לקחה על עצמה לעמוד בראשה, ועם עוד קבוצה של אנשים שמשתתפת עם יחד עם לאה, תתמכו בהם כדי שהלימוד הזה יקבל בצורה מסודרת יותר. עד עכשיו זה היה ביקורים ואתר, עכשיו פעילות הזאת תרגע, עכשיו צריך להכניס את זה לתלם ולאפשר לכמה שיותר אנשים שמוכנים לזה, שפשלים לזה, להשלים את הלימוד. אז בשיעור שעבר התחלנו לדבר על המורים, ודיברנו על ההבדל העצום שיש בין לנסות ללמוד דבר בעצמנו ובין לעשות את זה לצידו של מאסטר. ונתנו את הדוגמה של, נאמר, אם באים ללמוד נגינה, אמרנו שמעצם זה שאנחנו רואים אפילו איך המאסטר מתייחס לכלי ואיך הוא נוגע בכלי ואיך הוא לוקח אותו, דברים שאי אפשר לעשות בשום ספר, ובלעדיהם אנחנו לא יכולים להתקדם באמונות של הנגינה בכלל. וכל מי שניסה לבד יודע, הוא לא יכול להגיע רחוק בלי מורה מאסטר. מאוד חשוב שיהיה לנו מורה לצידנו, שיחזיק לנו את היד וינחה אותנו. ושאין ארוך לזה ואין תחליף לזה. אחר כך אמרנו שאחת הסיבות שתלמידים שבאים ללימוד וכבר באים למורה ולא מתמידים או נושרים, זה הרבה פעמים בגלל שהם לא באים מהסיבות הנכונות. הציפיות לא מתאימות. וסיפרתי לכם קצת על עצמי בהתחלת הדרך עם רימפוצ'ה כשבאתי, וממש לא הייתה התאמה בציפיות. כשהתלמיד בא ובעצם יש לו אג'נדה אחרת, התכוונות אחרת, ציפייה אחרת, מטרות אחרות, הם אולי לא ניסחו את זה לעצמם. זה מאוד יכול להיות שהם בכלל לא ברורים על המטרות שלהם. ואז הם באים למורה והם שומעים את הלימוד ומשהו לא מסתדר להם, כי בעצם הם חיפשו משהו אחר. בהתחלה דרכי כשלימדתי בארץ פעם נתתי לימוד, ובסוף באה אליי מישהי ואמרה, מאוד יפה הלימוד שלך, אבל אני רוצה בן זוג. מאוד חשוב לראות מה המורה הזה מלמד ומה אני רוצה ללמוד. והרבה פעמים לאנשים יש איזה חלום שהם לא ממשו, איזה מטרות שהם לא ממשו, והוא כל פעם מדפק על הדלת, ובסופו של דבר הם יוצרים איזשהו תסכול, הם אפילו לא יודעים מה, ואז הם מתחילים למצוא מה לא בסדר, פגמים בלימוד או פגמים במורה, איפה שאין בכך פגמים, הם פשוט רוצים משהו אחר. הם רוצים בן זוג, הם רוצים משפחה, הם רוצים חוג בית רוחני נחמד, אבל הם לאו דווקא רוצים להגיע לרב החיים האלה, זה משהו אחר. ללכת לעבודה, ללכת לבית הספר, ללכת לקולנוע, ופעם בשבוע ללכת לחוג רוחני נחמד. זו דרך אחרת מהדרך שאנחנו לומדים. גם כאלה פגשתי הרבה. ואחר כך דיברנו על הריקות של העולם שלנו, ואמרנו שהעולם שלנו הוא כמו מסך לבן, כמו מסך ריק, אוסף של נתונים בלתי מובחנים, וכל דבר שאנחנו מבחינים בו בעולמנו, כל דבר שמופיע לחוויה שלנו, לחושים שלנו, זו תמונה, זה בעצם תמונה מנטלית, שנוצרה על ידינו, כאשר מפשילים זרעים מסוימים בתודעה שלנו, ואלה נזרעו על ידי המעשים שלנו בעבר, כלפי הזולת. ולכן אמרנו שאם אנחנו שואפים ליצור לעצמנו עושר, שואפים ליצור עולם שהוא מאושר ושאין בו סבל ואין בו מלחמות וכך הלאה, אז אנחנו באמת רוצים ללמוד איך לזרוע את הזרעים האלה כדי שאנחנו נשליך עולם כזה. וזה אומר, פשוט מאוד, ללמוד לשרת אחרים. פשוט מאוד. אנחנו חייבים ללמוד את האומנות המאוד מאוד גבוהה של איך לשרת אחרים בצורה שתייצר את העולם הזה בשבילנו. ואמרנו שמה שנראה לנו בעולמנו כסיבתיות, נראה לנו שדבר אחד משפיע על דבר אחר וגורם דבר אחר, זאת אשליה גמורה. דבר אחד לא גורם דבר שני, בגלל שהדברים האלה אפילו לא באמת קיימים. ואפילו אם היו קיימים, הם גם לא נוגעים. הסיבה לא יכולה לגעת לתוצאה, כי כשכבר יש תוצאה, הסיבה כבר לא קיימת. אז איך היא יכולה להשפיע? היא כבר לא שם. אז הדברים אין להם קיום משל עצמם, אנחנו מייצרים אותם. אנחנו מאגדים אטומים מסוימים לדמות בן אדם, אטומים אחרים לאדם שמח, קבוצה אחרת של אטומים לאדם תוקפני. אנחנו מייצרים את כל זה מתוך הזרעים האלה, ומה שנראה לנו כדבר שגורם דבר, זאת אשליה בלבד. ואמרנו שהדלק לא מניע את המכונית, ואמרנו שמזון לא מזין את האנשים, ומורים אפילו לא מלמדים. כי כל מה שמורים עושים זה משמיעים צלילים. אז מאיפה בא הלימוד? איך המכונית נוסעת? איך הגוף שלי ניזון? הכל בא מהתודעה שלי. הכל בלי יוצא מן הכלל בא מזרעים שזרעתי שמה, שהטבע שלהם נקבע על ידי טבע המעשים שלי, אם זה היה מעשה שבא להיטיב עם הזולת או מעשה שבא לפגוע בזולת. וחשוב שנקלוט את החשיבות המונומנטלית של הרעיון הזה. הוא אדיר, הוא עצום, הוא הבסיס לעולם שלנו. אין שום דבר אחר שמניע את גלגלי העולם הזה. רק רצף של תמונות שמפשילות בתודעה שלנו, שבאות מזרעים ששתלנו, שנשתלו כתוצאה ממעשים שעשינו לזולת כלפי אחרים. ואם זה נכון, אז זה הלימוד הכי חשוב ללמוד. הלימוד הכי חשוב ללמוד זה איך לשרת אחרים בצורה המדהימה ביותר, כדי לשתול את הזרעים המדהימים ביותר שיסמירו את עולמנו בצורה הרדיקלית והמהירה ביותר שאפשר. וזה אומר שאדם שהוא מבין ריקות, אנחנו מתארנו פה ריקות, אדם שמבין את הריקות של עולמו, מבין שהעולם הזה לא עובד בשום צורה אחרת. אין עולם אחר מלבד זה שאנחנו משליחים. ואז הוא צמא ללימוד הזה של איך לשרת אחרים. אז אמרנו שאנחנו צריכים ללמוד איך לשרת אחרים, ואמרנו שאנחנו חייבים מורה מאסטר שילמד אותנו איך לעשות את זה. כי לבד אנחנו לא מכירים את האומנות הגבוהה של שירות אחרים, אחרת כבר היינו מאושרים כולנו והיינו חיים בעולם שאין בו סבל. לשרת אחרים זה לא עניין כל כך פשוט כמו שזה נשמע, ודרוש מאסטר גדול לשם זה, מישהו שאכן מכיר את האומנות ויודע איך לשרת אחרים, החל מדברים קטנים כמו לתת אוכל למישהו וחלה בדרכים הנשגבות ביותר לשרת אחרים, כמו ללמד אותם איך לא למות. אז השורה הראשונה אומרת, מצא מורה מושלם והיה כמותו. אז אמרנו שאנחנו צריכים מורה שהוא מאסטר, כי זה לימוד כל כך חשוב, והוא לימוד מאוד גבוה ומתקדם. איך נראה המאסטר הזה? אז השיעור היום אנחנו עוברים לתאר את המורה המאסטר. איך נראה מורה מאסטר? אנחנו מחפשים את הטוב ביותר, אמרנו. אנחנו מחפשים את המורה הטוב ביותר. איך הוא נראה? מה לחפש בו? איזה תכונות לחפש במורה הזה? אז אנחנו ניתן רשימה של איכויות או תכונות אצל המורה המאסטר הזה שאנחנו מחפשים. כמובן, כל אחד שמקשיב לרשימה, גם בסתר ליבו ישווה את עצמו לרשימה. איפה אני לעומת הרשימה הזאת? אז זאת רשימה גם מה לחפש אצל מורה, וזאת רשימה גם מה אני עכשיו הייתי רוצה לפתח בתוכי, כדי שאני עצמי אהפוך למאסטר. כדי שאני עצמי אוכל ללמוד לשרת אחרים בצורה הנשגבה ביותר שאפשר, מכיוון שאנחנו אומרים שזה הדבר הנבון היחיד לעשות בחיים האלה. כי כל לימוד אחר, מלבד זה שמייצר גן עדן, הוא אולי מעניין, הוא אולי מרתק, הוא אולי יעסיק אותנו, אבל נאבד את כל מה שנייצר. מה התכונה הראשונה? מאסטר גדול עם ארגז כלים גדול. אז קודם כל אנחנו מחפשים שהם יהיו מאסטר גדול, זאת אומרת שהם ידעו על מה הם מדברים. הם צריכים להיות מאוד טובים במה שהם באים ללמד אותנו. מכיוון שהחיים שלנו מאוד קצרים, החיים הבוגרים, כשאנחנו כבר מגיעים לבגרות, בין הרגע שהגענו לבגרות ולבשלות, רוחנית מסוימת ונפשית מסוימת ורגשית מסוימת, ועד לרגע שהזקנה מתחילה להחליש אותנו ולקחת מאיתנו את היכולות שלנו, יש חלון מאוד קצר, מאוד קצר, וכמות העבודה שיש לעשות היא עצומה. אז אנחנו לא יכולים להסתפק בסוג ב' או בתחליף, אנחנו צריכים את הטוב ביותר. אנחנו חייבים למצוא לעצמנו את המורה הטוב ביותר שאנחנו יכולים למצוא. זה זמן מאוד קדוש, הזמן הזה בין הרגע של הבגרות ועד לרגע שמתחילה זקנה, הזמן מאוד יקר וקדוש לעשות איתו משהו מדהים. אז חשוב למצוא את המאסטר הגדול כדי לא לבזבז את הזמן הזה. וחשוב שאותו מורה או מורה שנמצא, שיהיה להם ארגז כלים גדול. שיהיה להם אוצר מילים גדול, בהתאם לתלמידים השונים שבאים. הם גם צריכים להכיר מגוון גדול של דרכים ושל כלים, וגם שיהיה להם עומק בכל אחת מהדרכים. כי אתם יודעים, יש אנשים שיודעים דבר אחד ויודעים אותו לעומק, אבל דברים אחרים לא יודעים. ויש כאלה שמתפרצים, יש להם ידע בהרבה דיסציפלינות, בהרבה תחומים, אבל קצת בכל אחד, ולא עומק. אז הם רוצים את שני הדברים. הם רוצים גם ידע נרחב וגם עומק. אתם מחפשים מורה מאסטר שגם מכיר הרבה שיטות, בהתאם לתלמידים השונים, וגם מכיר אותם לעומקם. אז זו התכונה הראשונה. מאסטר גדול עם ארגז כלים גדול. התכונה השנייה מתורגמת פה כסלסלת ממתקים פתוחה. אז נאמר שמצאתם כזה מאסטר גדול, שיש לו ארגז כלים גדול, מכיר הרבה דרכים ומכיר אותם לעומק, אוקיי? מאסטר גדול עם ארגז כלים גדול. מה זה עוזר אם הם לא אוהבים ללמד? אוקיי, יש כאלה, יודעים המון, אבל הם לא אוהבים ללמד. אני שמעתי, הנה יש אחד, אריה יושב שם בהרים, יש לו בקטה. ראיתי סיפור כזה פעם. הייתה איזה בחורה גרמניה שבאה ומצאה אותו, ואמר לה, אני לא לוקח תלמידים, והתחננה, התחננה, וסוף הסכים לקחת תלמידה אחת, אחרי הרבה תחמנים. אז זה לא עוזר לנו, אם יש מאסטר גדול, אבל הוא לא אוהב ללמד, או לא רוצה ללמד אותנו, זה לא עוזר לנו. או יש הרבה מאסטרים ואתם בטח מכירים, לאו דווקא בודיסטים, כן? בכל תחום שהוא, מאסטר גדול, אבל הוא אגמומי קצת, או קודר קצת, או קצת אקסנטרי, או מום אקסנטרי?
מוזר.
כן. אין לי זמן ללמד, או אני כבר לא מלמד, זה כבר לא מעניין אותי. או יש כאלה שאומרים, בסדר, אני אלמד אותך, אבל מלמדים רק קצת. אז פה יש לנו סלסלת ממתקים פתוחה. המאסטר נותן את הממתקים, נותן את הדברים הטובים, פתוח, לא שומר כלום לעצמו. נותן את מיטבו ונותן את הכל. לא מחזיקים שום דבר, לא שומרים שום דבר, מוזגים לתוך התלמיד את כל הידע שלהם. מורה שרוצה שהתלמיד יבוא אליו ויקח את הכל. מורה שזה מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה לתת את הכל ביד פתוחה, את כל הטוב. אז זו התכונה השנייה. התכונה שלישית, סביון המדבר. אתם יודעים מה זה סביון המדבר? הם גדלים כאן, על יד עצי האלון שיש כאן. זה פרחים כמה אינצ'ים, צהובים, קצת דומים לסביונים. הם דומים בזה שהפריחה נגמרת, יש מין ראש כמו סביון כזה. אבל זה מלא קוצים, ראש של קוצים. בסוף כל קוץ כזה יש שלושה אבבים. ואתם מתקרבים, אתם אפילו לא מרגישים, הם מתיזים, אתם רק מתיזים את הקוצים האלה אליכם. איך אתם מתיישנים? ויש 20 או 30 כאלה. שאחר כך צריכים להוציא אותם. ואז אתם מבלים חצי שעה לשלוף אותם. והרעיון פה הוא שאתם באים אל המאסטר והמאסטר כאילו מחסה אתכם בידע שיש לו. וזה אומר שהמאסטר הגדול לא רק שיש לו מה ללמד אתכם ושהוא יודע הרבה, לא רק שהוא מעוניין ללמד אתכם, שזה היה התכונה הקודמת, אלא גם יודע איך. הוא יודע איך ללמד אתכם. שיש לו שיטת הוראה שהיא משלמת. כי זה לא מועיל אם יש להם ידע גדול, ואפילו אם יש להם רצון ללמד, אם הם לא יודעים איך ללמד. אז זה לא מועיל הרבה. אם הם לא מדברים בשפה שלכם, זה לא עוזר הרבה. שפה שאתם יכולים להתחבר אליה ולהבין אותם, זה חיוני. מדברים גם שפה מדוברת שלכם, גם ברמה של אוצר המילים, שזה לא יהיה איזה שפה אקדמית. אולי אתם מבינים כל מילה אם תפתחו מילון, אבל אתם לא מדברים על איתכם, אתם לא מתחברים לשם. אז חשוב שאתם ידעו איך להגיע אליכם עם הידע שלהם. אז זה סביון המדבר. לך הייתה שאלה.
אני שאלה לגבי סביון המדבר.
כן.
איך
הכונה
נקראת
סביון
המדבר?
זה שהוא מחסה אותך, בלי שאתה מרגיש. הוא עוטף אותך בקוצים שלו. אז קוצים פה זה ללימוד. לאו דווקא המשמעות השלילית של זה. אלא שהמורה יודע איך לעטוף אותך בלימוד. איך להרוות אותך בלימוד. אפילו בלי שאתה מרגיש. אם אתה נמצא לידו, הוא יעשה את זה. התכונה הבאה. האוויר שאנו נושמים. למה הכוונה האוויר שאנו נושמים? אולי פגשתם מאסטר גדול, שהוא יודע היטב מה שהוא עושה, את האומנות שלו. אולי המאסטר הזה יש בו רצון ללמד אתכם. ואולי הוא גם מורה טוב. אבל הוא צריך להיות כמו האוויר שאנחנו נושמים, במובן שהוא גם זמין ללמד אותנו. זה לא עוזר אם יש מאסטר גדול שיודע מה שהוא מדבר, ושאוהב ללמד, ושגם יודע איך ללמד, אבל הוא לא זמין, הוא לא בסביבה שלנו. אז חשוב שהם יהיו סביבנו. לא משנה כמה מעלות טובות יש למורה, אם הוא לא זמין, אם הוא לא שם כדי ללמוד ממנו, זה לא עוזר לך. אז חשוב שהמאסטר הזה יהיה זמין בחיים שלי, אישית. ומה שנכון באופן כללי, אם אמר, אם מדובר על אומנות כלשהי, כשמדובר על הישגים רוחניים נשגבים, זה חשוב על אחת כמה וכמה. המאסטר הכי גדול, אם הוא נמצא בשמיים או הוא נמצא בארץ רחוקה, לא יכול לעזור לי, כי הלימוד הנשגב ביותר והגבוה ביותר, אפילו על ידי לוגיקה לא נגיע, לוגיקה היא כלי פגום, כלי מועיל, אבל לא אולטימטיבי. בסופו של דבר זה, אנחנו צריכים להיות על יד המאסטר, כדי שנוכל לראות מה שהמאסטר רואה. מאוד חשוב ההימצאות על יד מורה. זאת קרמה נדירה, קרמה שאפשר לייצר, נדבר על זה בשיעורים הבאים. וכבר עכשיו אתם יכולים, איפה שאתם נמצאים, ליצור תנאים, אם אתם כבר על יד מורה, חשוב לחפש את הנוכחות שלהם. הרגעים האלה נדירים, והם חולפים, קרמות מתחלפות מהר. מאוד חשוב לעשות את זה בעדיפות גבוהה מאוד, או אולי הכי גבוהה, זה אולי הדבר הכי חשוב בדרך. אם אתם מאתרים מורה כזה, לשים את עצמכם, לשתול את עצמכם על ידם. זה לא תמיד קל, זה חיוני אם אתם רציניים בדרך. אני אדבר על זה יותר בהמשך.
השאלה שלי כזאת, אם אפשר קצת לקבל יותר ולדבר, מה זה אומר להיות ליד? אני מתייחס לשני דברים. אחד, זה שאני נמצא פה שבועיים ואני מסתכל על המורים שלכם. ממה שאני רואה, רוב התלמידים בכלל לא ליד המורה. אז מה זה אומר? ודבר שני, יש הרבה מתח ומאבק, הרבה נגעים שעולים סביב העניין הזה של לרצות להיות ליד המורה פיזי. איך זה מסתדר עם
אנחנו גם על זה נדבר, כי אנחנו נדבר על הריקוד של המורים. מתח ומאבק לא חייבים להיות שם אם אני לא שמה אותם שם. רק אני יכולה לשים אותם שם. נוכחות פיזית זה כמה שמכשירה. אנחנו נדבר איך זורים אותה. היא מאוד חשובה. זו אמנות גדולה. וכמו שאתה רואה, למעט אנשים יש אותה. אלה שיש להם עשו משהו כדי שזה יפשיל, ולא במקרה. נדבר על כל זה. אנחנו מונים שורה של דברים רצויים, שחלקם מצויים וחלקם לא מצויים. אני רוצה שתקבלו כבר עכשיו את הרעיון והמחשבה שהמידה שבה זה מצוי או לא מצוי היא לגמרי תלויה בכל אחד מכם. זה לא בא מצד המורה, זה בא מצד המורה. התכונה הבאה, פלדת על חלד. כשאנחנו מדברים על פלדת הרחלת, זאת אומרת שלא נדבק בחלודה, שלא נדבק בלכלוך, או קל לנקות לכלוך, מתכוונים לזה שהמורה יש בו יושרה, הוא ישר, הוא שומר על המוסר. זה חשוב בכל תחום שאתם באים ללמוד, בוודאי אתם מורה רוחני. אבל אפילו לא בתחום הרוחני, נאמר שיש אומן פסנתר גדול שאתם לומדים אצלו, אם אתם מגלים איזה סקנדל עדות האדם הזה, או איזה שחיתות סביבו או משהו כזה, אז כבר יוצא החשק ללמוד אצל אותו אדם, וכבר האמון פוחץ באותו אדם, וכבר קשה ללמוד אצל אותו אדם. אז ברגע שיש לנו תפיסה שהאדם הזה לא מוסרי, או שמלווה אותו איזה יושר או סקנדל, יהיה לנו מאוד קשה ללמוד איתם. אז המורה שאנחנו מחפשים צריך להיות ישר, הוא צריך להיות כמו פלדת הרחלת, בלי חלודה. התלמיד שבא אל המורה, הוא פותח את עצמו בפני המורה, וזה עושה אותו מאוד פגיע. הוא מרשה לעצמו להיות פגיע עם המורה, כי הוא נפתח, הוא והיא נפתחים. ואם המורה הוא לא טהור, ואם אין בהם יושר או יושרה, הלימוד הזה לא יצליח, הזיווג הזה לא יצליח בין התלמיד והמורה. במוקדם במאוחר התלמיד יעזוב. ועוד אספקט של הפלדת הרחלת, זה פלדת הרחלת עם הבריקה. אז אנחנו רואים את הבבואה שלנו בפלדה הזאת, והמורה צריך לשקף ולעודד את היושר ואת המוסר אצל התלמיד. ואם המורה הוא לא ישר, אז הבית ספר שהוא מקים או הגוף התלמידים שהוא מקים יתפרק. מהר מאוד יתפרק. אם יש סקנדלים שמלווים את המורה, הדברים יתפרקו ואנחנו רואים את זה בלי סוף. אז חשוב של המורה יהיה את היושר ואת שמירת המוסר. באותה מידה זה חשוב שלתלמיד יהיה. התלמיד לא יוכל להצליח בלימוד שלו, גם אם המורה הוא פרפקט, אם התלמיד לא ישמור על יושר ועל כנות, התלמיד לא יכול להצליח עם המורה. לא יכול להצליח. כי כשהתלמיד לא אומר את האמת למורה, ויש לנו נדר בודיסטט, ועל זה אתם יודעים, אבל כשהתלמיד לא אומר אמת למורה, הוא לא מאפשר את התהליך של הלמידה. הוא חוסם את מעבר הידע, כי הוא לא אמיתי עם המורה. כל התהליך של למידה אצל מאסטר הוא תהליך של הוראה, המאסטר נותן הוראה והוא מתקן את התלמיד, הוא תהליך של תיקון. מאסטר לא יכול לתקן אם התלמיד לא כנה איתו ולא אמיתי איתו, אז כל התהליך נשבר, לא מתאפשר. אני רוצה לקחת את זה עוד צעד. לא די שהתלמיד לא משקר למורה. כדי שהתהליך של הלמידה יתאפשר באופן מלא, התלמיד צריך לבוא ולפתוח את עצמו לפני המורה. לא מספיק שהוא לא אומר שקרים, הוא גם צריך להגיד את האמת. גם צריך לבוא ולהגיד מה שיש. התלמידים הכי טובים שאני מכירה הם תלמידים שפותחים את עצמם כמו ספר פתוח, הם לא מסתירים כלום מהמורה. אחרת התהליך, נגיד ככה, או שהוא נחסם, או שהוא מאוד מתעכב והוא מאוד איטי. והרי אנחנו, במיוחד בדרך הזאת, אנחנו בדרך למציאות אולטימטיבית, לראייה של אמת אולטימטיבית. אין מה לדבר על אולטימטיבית אם אנחנו חוסמים את האמת. הייתה לנו פה מורה אחת פעם, היא הייתה לשבת על הבמה שם בסנטל, היא אומרת, בואו ניתן שאני אוכל קצת לשפשף לכם בראש. זה תפקיד של התלמיד, המורה לא יעשה את זה של התלמיד, המורה לא יבוא ויגרד לכם בראש, אתם צריכים לבוא אל המורה, שתת לו את הראש שיגרד. הוא לא יעשה את זה בעצמו, התפקיד של התלמיד זה לבוא ולהיפתח. יש את הכלי הנפלא הזה של שקפה, של וידוד. אם אתם לא פותחים, אז אתם לא מאפשרים מעבר הלימוד, אתם לא מאפשרים את מה שהמורה יכול לתת לכם. אז תלמיד שחוסם ועוצר ומתבייש ונסגר, הוא לא יכול להתקדם בדרך, גם אם הוא לא משקר. כי זה סוג של עצירה באמת. אז זה מאוד מאוד חשוב בדרך. אתה שאלה ממישהו פה? כן.
רציתי לדעת איך זה מתיישב כשהתלמיד רואה כמו
עמידה על חוסר יושר אצל ההורה עם האמירה שהפעם תורנו לשפוט, כי אנחנו לא יודעים.
זה הנושא של השיעור הבא. כל השיעור הוא על זה. אז אנחנו נענה לך בפירוט יותר ממה שרצית. התכונה הבאה, פסל של כל אבן. מפסל בכל אבן, אתם יכולים להגיד. הוא מפסל בכל אבן ויש לו תוכנית אב. זה קצת כמו, תחשבו על מיקלאנג'לו, כן? ניגש לגוש של שיש, והוא כבר רואה את דוד יושב שמה, והוא רק מוציא אותו מן הגוש, כן? מגלף אותו מתוך גוש האבן. המורה המאסטר שאתם מחפשים, התלמיד בא אליו, כל תלמיד שבא אליו, כל תלמיד כנה ורציני, אני רוצה להוסיף כנה ורציני שבא אליו, המורה רואה את דוד בתוך גוש האבן, ויש לו כבר תוכנית אב בשביל התלמיד הזה, הוא יכול לראות איך הוא יהיה בעוד 20-30 שנה, אם הוא יבוא ללמוד, ואם הוא יהיה רציני בדרך. איך הוא יחשוף את היכולת של התלמיד. וכל אבן, מאיפה האבנים זה כאילו התלמידים השונים, כל אחד הוא אבן אחרת, יש אבן יותר משובחת, פחות משובחת, מבחינת הרמה הרוחנית של כל תלמיד. זה לא משנה, המורה המאסטר לוקח את התלמיד איפה שהוא נמצא, בדיוק במקום שהוא נמצא, עם הנגעים שיש לו עכשיו, עם היכולות שיש לו עכשיו, ובזה הוא מפסל. אם התלמיד רציני ובא בכנות, זה מה שהמאסטר מייצר ממנו. למורה יש חזון וראייה שאין לתלמיד. המורה יכול לראות מי התלמיד הזה יכול להיות, שהתלמיד לא יכול לראות על עצמו. פשוט כי הוא הולך כמה צעדים לפניו. אז המאסטר הטוב הוא כזה שמסתכל בתלמיד ואומר, ממנו אני יכול לייצר מרגלית, מפנימה. יש מורים שאומרים, זה אבן לא טובה, אני לא מתעסק עם כאלה. לתלמיד הזה אין יותר מדי כישורים או יכולת, או אני לא מתחיל איתו אפילו. המורה המאסטר לא מבחין בתלמידים, הוא מקבל תלמידים. כל תלמיד שהוא רציני, הוא יקבל אותו, והוא יעשה ממנו מרגלית ואבן חן. משהו קדוש, משהו נפלא, יכול לצאת מכל תלמיד, אם הוא רציני. ואנחנו שומעים על הרבה מורים שהם מאסטרים, אבל הם מאוד בררנים את מי הם כן ילמדו, את מי הם לא ילמדו. וכחלקכם אולי שמעתם אותי מספרת על כן רימפוצ'ה, איך הוא קיבל כל תלמיד, בלי הבחנה. הייתה לנו בקבוצה אישה שעד היום היא באה. יש לה איזשהו פיגור מסוים, אני לא יודעת, והיא באה שם נותן ולמה עבד איתה. והיו גאונים גדולים על למה עבד איתם. הוא עובד עם כל אחד, עם כל אחד איפה שהוא נמצא, וקידם כל אחד איפה שהוא נמצא. ולא משנה כמה החומר גס או כמה החומר יקר, לא משנה. המורה יש לו את התוכנית אב, בעוד שנה אני אביא אותם לכאן, בעוד 3 שנים אני אסביר להם את זה, בעוד 10 שנים אני אביא אותם לשם. הוא רואה איך הוא יכול להוליך את התלמיד אל השלמות. תכונה הבאה, ציפור אם עם מניע יחיד. ציפור אם עם מניע יחיד. עם הציפורה. מניע יחיד. מה זה מניע יחיד? תלמיד בא אל מורה, תלמיד בא אל המאסטר. למאסטר יש רק מניע אחד ביחס לאותו תלמיד. אך ורק מניע אחד ביחס לאותו תלמיד. וזה להפוך את התלמיד הזה למאסטר. לעזור לתלמיד הזה להגשים את כל חלומותיו. להסתכל אל תוך לב התלמיד ולראות את השאיפות של התלמיד ואת המשאלות הלב של התלמיד. והמאסטר בא לעזור לתלמיד להגשים את המשאלות האלה. להביא את התלמיד לאושר אמיתי, לאושר בר קיימא. וזה צריך להיות המניע היחיד של המאסטר, ולא שום מניע אחר, לא שום מניע של קבלת כבוד או קבלת תגמול חומרי כלשהו, או לזכות בתהילה, או כי יש להם הרבה תלמידים, או כל דבר מעין זה, מהשמונה מחשבות הארציות, מה שאתם מכירים. אלא אך ורק למלא את משאלתו הכמוסה והעמוקה ביותר והקדושה ביותר של התלמיד, אפילו אם הוא לא יודע עליה. להביא את התלמיד למקום הנשגב ביותר. והרבה פעמים אתם רואים מורים שזה נותן להם איזה סיפוק רגשי כשיש להם תלמידים שמעריצים אותם, או סיפוק חומרי וכך הלאה, או אפילו סיפוק גופני. המורים מחפשים סיפוק גופני את התלמידים. אנחנו אומרים לו, רק מניע יחיד. רק מניע יחיד חייב להיות למאסטר, וזה להגשים את המשאלות העמוקות שיש בלב התלמיד. אז זה המניע היחיד. עכשיו ציפור אם. למה ציפור אם? כי הציפור שיש לגוזלים, היא מוצאת תולעת, מה היא עושה איתה? היא קודם מביאה לגוזלים, לפני שהיא מכנס לעצמה. היא לא אוכלת ראשונה. המאסטר הגדול נותן עדיפות לאושר של התלמיד על פני הנוחיות שלו. המאסטר הגדול, יכולים אנשים לבוא ולהציע להם הזדמנויות שונות או טובות הנאה למיניהם, או דברים אפילו קשרים, כן? שיכולים להביא להם הנאות מסוימות או ברכה מסוימת. המאסטר אומר, אני התחייבתי לתלמידים שלי והם באים ראשונים. אצל המאסטר התלמידים יבואו ראשונים. הם יעדיפו את התלמיד על פני כל הנאה סמסרת שלהם. והם יוותרו על הרבה דברים לשם כך. על הכנסה, על תהילה, אפילו לפעמים על בריאות. כי התלמידים באים ראשונים. כי הם התחייבו לתלמידים האלה. ואולי עוד משמעות שיש להם זה שיש למורה מצפון מסוים. וזה לא רק אתם מורים רוחניים, אתם גם רואים את זה אצל מורים אחרים. נחזור לדוגמה של מורים לנגינה שעושים קונצרט דקה והכנסות הולכות לאיזה מטרה לעזור לאחרים. וזה אחד הסימנים של מורה שהוא מאסטר. אתם מכירים את הסיפורים על קן רימפוצ'ה שבא לארצות הברית כשהיה כבר בשנות ה-50 שלו בלי שום ידע באנגלית, עם מזוודה אחת בלי שום כסף, ארץ זרה, שפה זרה, תרבות זרה וחוסר כל. ובכל זאת, את המעט שהיה לו, הוא חסך פרוטה לפרוטה והכין את הנזירים שם בסרמה. השתמש במעט שהיה לו למען מטרות גבוהות מעבר לעצמו. וזה אחד הסימנים של מורה גדול. דלק טילים, זה גפור, זה התכונה הבאה. מה זה דלק טילים? טילים, עפים נורא מהר. המורה המאסטר לוקח את התלמיד רחוק מעבר למה שהתלמיד יכול לדמיין בעצמו, יכול לקחת את עצמו, הרבה יותר רחוק. הם דוחפים את התלמיד, מרחיקים את הגבולות שהתלמיד ימציא לעצמו, הרבה מעבר למה שהתלמיד מסוגל לעשות בעצמו. יש להם חזון מה התלמיד הזה יכול להיות, מי הוא יכול להיות, והם דוחפים אותם לשם. מהר, מהר, לכן זה דלק טילים. ובגלל שזה מהר, זה לפעמים כואב. אנחנו לא רוצים לטוס כל כך מהר. אנחנו רוצים לאט, אנחנו רוצים בקצב שלנו. אבל הקצב שלנו יהרוג אותנו, והמורה יודע את זה. אז הוא דוחף מהר. וזה לפעמים מאוד לא נוח, וכמעט כל תלמיד יתקומם, יתנגד לתהליך. המורה דוחף אותו בכל המהירות להוציא אותו מן התהום, ותלמיד יתנגד. הוא אומר, אבל שם בתהום, שם אני רואה. או שהם יגידו את זה, או שהם יחשבו את זה. אבל בדרך כלל הם יתנהגו ככה. התלמיד הרבה פעמים מתנגד לדחיפה של המורה. וזה קשה למורים. קשה למורה לדחוף את התלמיד מעבר לגבולות שהוא הציב לעצמו במיינד שלו, ושהוא חושב שזה מה שהוא רוצה, או זה מה שהוא יכול, או שזה מה שיעשה לו טוב. כי הם לא רואים את החזון הגדול. אתם זוכרים היום את הסיפור, באחד הקורסים סיפרנו על תלמיד ומורה שיושבים במערה ועושים מדיטציה שם בטיבט, והם יושבים כמה ימים וקר, והתלמיד מצטנן והוא אומר למורה, אולי אנחנו נעשה קצת הפסקה, כי קר לי, אני צריך להתחמם, ואמרה, אמר, להתחמם אחר כך, אין לך זמן. כדי שהתהליך יצליח, התלמיד צריך לתת למורה לדחוף אותו. ואתם תראו הרבה, אם תראו מורים, אני רואה את זה כל הזמן. התלמיד בא ואומר, אני רוצה ללמוד. אבל רגע, 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 לא כל כך מהר, יש לי עוד את כל זה, רגע, רגע, רגע. מה המהירות, מה החיפזון? הם לא רואים מה החיפזון. והם מתנגדים. מאוד קשה למורה לדחוף כשהתלמיד מתנגד. ודרוש מידה רבה של אהבה בין המורה והתלמיד, ואמונה של התלמיד במורה, כדי שהתלמיד יאפשר למורה לדחוף אותו. ולדחוף אותו מעבר למה שהתלמיד סבור שהוא יכול לעשות, הרבה מעבר. אז זה הדלק טילים. והגפור זה מי שמסית את הדלק, מי שמסית את האש. והכוונה פה זה שמורה טוב, מורה מאסטר, ייתן השראה לתלמידים. והשראה כשמש כמו הגפור שמצית את הדמיון שלהם ואת השאיפה שלהם להגיע למקומות נשגבים. ההשראה שהמורה נותן בלימוד שלו, אם המורה עושה את מלאכתו היטב, אז התלמיד מגיב ואו, את זה אני רוצה ללמוד, אני מוכן, אני צריך ללמוד את זה, אני חייב לשים את האש בליבי ולתת לה לדחוף אותי. והתהליך הזה יכול לקחת הרבה שנים. זאת אומרת, המורה המאסטר צריך כל הזמן ללבות את האש הזאת הרבה שנים על ידי מתן השראה. עד שהתלמיד יתחיל לראות בעצמו את הארץ המובטחת, המורה צריך להמשיך ולתת לו את ההשראה הזאת, לתת את האש הזאת. אחר כך אמרנו, הד. חשוב מאוד שהמורה ייתן פידבק לתלמיד, ייתן לו משוב שהתלמיד ידע איפה הוא נמצא, כמה טוב הוא מתקדם, האם הוא מתקדם בכלל, והאם הוא מתקדם מספיק מהר, והאם הוא עושה את הדרך נכון. מאוד מאוד חשוב, חשוב שהמורה הטוב, המאסטר, ימסד איזה תהליך של פידבק שבאמצעותו התלמיד כל הזמן עובר הערכת תלמיד. חשוב שהמורה יגיד, את זה אתה עושה היטב, פה יש לך עוד עבודה לעשות, פה אתה צריך להתקדם. אז מבחינה זאת המורה חשוב שהוא יהיה כמו הד לתלמיד. והם חייבים לתת את הפידבק הזה לתלמיד, כי התלמיד אולי לא יודע שהוא לא מתקדם. הוא אולי לא יודע, הוא חושב שהוא עושה כמיטב יכולתו, אבל המורה, אם הוא רואה, הוא צריך לשקף את זה לתלמיד. ולדרוש מהתלמיד, המורה צריך לדרוש מהתלמיד, שיבצע את הדברים שאולי קשים לו, וזה לא נוח. ולתת להם איזה משימות, ולבדוק שהם עושים את המשימות, זה לא עבודה קלה לשמור על התלמידים. המורה אז צריך לבדוק, האם התלמידים שלו עושים את העבודה, האם הם מתקדמים. התלמיד אולי רוצה להתחמק, אבל אם המורה לא יעשה את זה, בסופו של דבר התלמיד ייפול ברוחו. כי התלמיד יחשוב שלמורה לא אכפת ממנו, הוא עוזר אותו לנפשו. אז מבחינה זאת חשוב ההד שהמורה נותן לתלמיד ושייתן להם משימות, כן? אחר כך כתוב, הוא מתקן ומקדם עם הגזר ועם המכה. הסיבה שאנחנו באים למורה בכלל זה שאנחנו מקווים שהוא יתקן אותנו. למעשה זה למה אנחנו באים למורה בכלל, כי אנחנו רוצים תיקון, אנחנו באים למורה שיתקן אותנו. אז אנחנו באים למורה שיתקן אותנו, ואנחנו לא רוצים את התיקון, אנחנו לא נותנים להם. אז עכשיו, מה יעשה המורה? התלמיד בא אליו בשביל שילמד אותו, אבל הוא לא נותן לו. אז המורה צריך פה להשתמש בתבונה בשילוב הזה של המקל והגזר. זה האיזון בין מתן עידוד לתלמיד, שזה הגזר, ומשוב וביקורת כשצריך, שזה המקל. המורה כאילו הוא רוכב על התלמיד, התלמיד זה המכונית או הרכב או הפרד, העקשן. אז אם התלמיד נראה שנפל ברוחו, אז התפקיד של המורה זה לעודד אותו ולהיות טוב אליו לקרב אותו, לתת לו עידוד בדרך, לתת לו ציונים לשבח על המעט שהוא כן עשה. את זה עשית, עכשיו תתקדם לכאן. אלא שבהרבה מקרים, בהמון מקרים, התלמיד הוא מאוד גאה, או גאה מדי. ואז המורה חייב להשתמש במקל. אפילו אם התלמיד עושה את הדברים נכון, התפקיד של המורה זה להוריד את הגאווה של התלמיד. המורה חייב לעזור לתלמיד להיפטר מהגאווה שלו, כי הוא לא יכול להתקדם כל עוד יש בו גאווה. אז המורה צריך ללמוד לשמור על האיזון הזה בין העידוד ובין הביקורת של התלמיד, ולתת את המשוב הזה כל הזמן.
Thank you.